הספר היחידי בתנ"ך שחלוקת הפרקים שלו היא קדמונית, משעת יצירתו. זה ספר תהילים. חלוקת הפרקים האחרת במקרא, מה שקרוי בפינו פרקים, זה כמובן לא מנחלת ישראל, וזה סיפור בפני עצמו איך זה נכנס. יש איזו חלוקה אחרת לסדרים ודברים כגון אלה. על כל פנים, חלוקת הפרקים בתהילים היא גם בעלת משמעות הרבה יותר מאשר טכנית. כך עולה מכמה גמרות. למשל, הגמרה בברכות ת' כשהיא דנה באיזה פסוק לפתוח ובאיזה פסוק לחתום את תפילת העמידה. אנחנו פותחים בהשם שפתי תפתח וחותמים ביהיו לרצון אמרי פי. למה לא הפוך? בכל פנים שהפסוק החותם יהיה גם בפתיחה, יהיו לרצון אמרי פי, לא מה שאמרתי אלא מה שאני עתיד לומר. אז התשובה של הגמרא, כמו שדוד אמר את זה בסוף 18-19, והגמרא שם אומרת שיש חלוקה אחרת שפרק א' ובתם פרק אחד, חד הפרשתה. על כל פנים, הסמכתה של הגמרא לקביעת הפסוק הזה בחתימת הברכה, בחתימת העמידה, זה המספור של הברכות, של הפרקים. משמע שיש לה מספור משקל מהותי, ולא רק טכני, ולא רק אקראי וכדומה. כיוצא בזה, הגמרא בפסחים קי"ז דנה על הללויות בסוגיה של הלל, ושם מביא התוספות מדרש שנמצא גם בכמה ברייתות, שלפי המניין שהיה נקוד בידם, קוף ממזיין פרקים יש בתהילים, כי יש כמה מחוברים, כנגד שנותיו של יעקב. זה כמעט נשמע לנו כמו איזה גימטריה באחד האחרונים ובאחד החכמים שדורשים. הגמרא והתוספות מתייחסים לזה בכובד ראש. דהיינו, המספר של הפרקים בתכנים הפנימיים של חיי יעקב הם בעלי משקל. וכיועץ לזה בעוד כמה וכמה דוגמאות שמהם אנחנו יכולים להסיק וללמוד על המשמעות ועל התוכן הפנימי של המספור של פרקי התהילים. זה גם מסביר מסורת חבדית, שהחבדים מספרים אותה או מוסרים אותה בשם בעל התניא, ששמע את זה מרבו המגיד הגדול, ששמע את זה מהבעל שם. כך יש ספר תהילים עם פירושים והוספות של הצמח צדק, ושם בסוף יש לגב של מכתבים. אז האדמו"ר החבדי הקודם כתב בי"ח טבת תש"ג, מנהג עתיק ללמוד בכל יום פסוק אחד פירוש רש"י וכו', מהקפיטל בתהילים שהוא מסומן במספר שנות חייו. והוא בהערה אומר, כשנמנעו לו לדוגמה 13, אז הוא מתחיל את הפסוק, את הפרק 14. זאת אומרת, מה שעבר עליו עבר עליו. עכשיו באה לפניו שנה חדשה. השנה הזאת צופנת בתוכה עתיד עם סימן שאלה. קום ואמור תהילים, ואמור את הפרק שמספר או מסמל את המספר שאתה הולך לקראתו, וזה כמובן אמור להוות סגולה או משהו כגון זה. ידוע המנהג שקיבל האדמו"ר הזקן מרבו, בשם רבו מורנו הבעל שם, לומר הקפיטל תהילים המתאים למספר שנותיו, אחר תפילת שחרית וכו'. זאת אומרת, אלה הם האסמכתאות של העיון והדיון בפרקי תהילים הקשור למספור. יש גם עוד ראיה לזה בישעיהו כתוב על, על חורבנה של צור, שהוא יתקיים כמניין כשנות מלך אחד. שם חלוקים הראשונים מה טיבו של המלך הזה וכולי, אבל שומעים שלא רק בחיים הפרטיים אלא גם ביסוד ממלכתי של מלכות קיימת, מלכות מסתלקת, זה קשור איכשהו למספור של שני אדם, חיי שני אדם. זה כנראה, מבלי שיסתמך על היסודות האלה, היה היסוד המנהג שרב צבי יהודה היה נוהג, כופנים בחלק מן השנים, לדבר בלילי יום העצמאות על הפרק שמספרו כמספר שנות המדינה. זה לא היה עקבי, המפורסם ביותר זה כמובן מזמור יוטט, ורב צבי יהודה בסגנון המצוחסך שלו אמר, אנחנו מוסיפים זמר למדינה כל שנה, מאתרים אותה עם זמר חדש, עם עוד, עם, עם עוד איזה שיר מיוחד, והוא ראה את השירים הללו כמקבילים למבנה של תהילים. נדמה לי שעל כל פנים לידי לא הגיע, ונדמה לי שגם לא נמצא בכתובים, מסתומש שגם לא בקלטות, אחרת היינו יפעמים מזה, שחוץ מאותו מזמור יוטט, רב צבי יהודה גם דן בשנים קודמות או בשנים שאחר כך, על המזמור המקביל למספר שנות המדינה. אנחנו על כל פנים נהגנו בכמה וכמה שנים פה בישיבה לדון במזמור שמספרו כמספר שנות המדינה שעכשיו מתחילות. זאת אומרת, אותה שנה, היום לפני 59 שנה מלאו, היום מלאו 59 שנה להכרזת המדינה. באמת, כמעט ברגעים האלה, סיפרתי כבר שאז היה שעון קיץ של שעתיים, אז בגלל המאמץ המלחמתי, שבת נכנסה בשמונה ורבע, כמו שיצא בעשר בלילה, אבל ואז זכיתי להיות שם קרוב למקום ההכרזה, ואני זוכר שחזרתי הביתה לקבלת שבת ברוח מרוממת. השנה מתחילה שנת ה-60, אז לפי הנוהג הזה אנחנו צריכים לעיין במזמור סמך בתהילים. אם תחלקו אפשר יהיה לעיין. העיון במזמור יש לו כמה בחינות. בחינה אחת הצדדים המוזיקליים, הבחינה השנייה הרקע ההיסטורי, הבחינה השלישית מושגים בפשט, והיסוד הרביעי הצדדים התוכניים הפנימיים העולים מתוך הדברים. כמה וכמה מושגים מוזיקליים ותהילים הם רחוקים מאיתנו, כי אנחנו רחוקים גם מאותו עולם שירה מיוחד במינו, ונעלמו מאיתנו במשך הדורות והגלויות. למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד, כמעט כל מושג פה הוא מושג שקשור איכשהו לעבודת הלוויים כנראה. הן המילה למנצח, גם שושן עדות לגמרי לא ברור. כמובן מה היחס לשושנה, מה היחס לשושן. יש מי שאמר שהיה ניגון בשם זה, וזה היה כאילו אות למקהלה לנגן את זה בצורה כזאת. המושג עדות הוא בעל משקל גדול, הן עדות במובן של עדות הפשוטה והן במובן של עדי, ואנחנו הרי מכירים את המושג על שירה, וענתה השירה הזאת לעד, שיש מושג של שירה במקרא, במקרה של שירת העדינו, שיש לו יסוד גדול הקשור גם לעדי, לקישוט שבדבר הזה. כיועץ בזה סוג של מכתם, אנחנו שוב מושפעים מהסברים בתקופה יותר מאוחרת, אבל אצל חכמי ספרד, אבל יש פה בתהילים כ9 פרקים שהם מכתמים. יש מי שאמר שיסודו בכתם פז, גם הוא דבר מיוחד ממנו. על כל פנים זה בעל הוראה של לקח, ללמד. דיינו, מה ללמד? את האירוע, את המסקנות העולות, אבל על כל פנים זה מתבקשת עיון גדול בתוכן הזה. בעצותו את הרם נהריים ואת הרם צובה, וישוב יואב ויח את אדום בגי מלח 12 א'. אם לא היה לנו פרקים בשמואל ב' פרק ח' ובדברי הימים א' פרק י' ח', היינו כמובן מגששים באפלה ושומעים על איזה קרבות באזור החיזבאללה וצפונה, ארם נהריים, ארם צובה. לא כל מה שכתוב בספר שמואל ובדברי הימים יכול להסתדר בתוך זה, ולכן באמת המפרשים והחוקרים דנו פה ואמרו כמה וכמה מהלכים, אבל כללית היה קרב גדול, והקרב הזה כנראה עורר גם בעיות בדרום. וישוב יואב היח את אדום, אנחנו הרי מכירים את המצב הביטחוני הקשה הזה, כששתי חזיתות בצפון ובדרום, ויש כמובן תיאום ביניהם, והכרנו את זה בששת הימים, הכרנו את זה מי יודע היום, שבאותו ליל שבת, באור לבב באייר, ב-12 בדקה בלילה, אז 10 דקות לפני זה עברה את הירדן בכיוון לירושלים גברת מחופשת עם רעלה, וקראו לגברת הזאת גולדה מיירסון, והיא הייתה השליחה האחרונה של בן גוריון לבקש מאבדאללה מלך ירדן, הסבא של החושן, לבקש ממנו שימנע מלפלוש. וב-12 בדקה הוא עמד על היד הירדן ונתן יריה, יעני סמלית כזאת של בדואי, וכל הליגיון שעט ועבר את גשר אלנבי. ובאותו רגע אדון פרוק, שם היה פעם מלך מצרי פרוק, סלח את אל הריש ופלשו לשם והגיעו למעשה עד גשר עד הלום, 4-5 קילומטרים מקבוצת יבנה. טוב, אז זה כבר, שלא לדבר על קאוג'י, וזה פה שמות שלא יודעים מאיפה זה לקוח, אבל אלה היו הכנופיות, וגם הסורים והלבנונים, היה תיאום ממש אותו יסוד, ארם נהריים וארם צובה. וכשהדבר הזה גם עורר את אדום, שהם ניצלו את המצב הביטחוני הזה לפלישה או למכות, וכנראה שהייתה מפלה לא פשוטה לצבא ישראל. עד כדי כך שיש בין המפרשים, אני חושב שגם בתרגום, ש12,000 שכאן כתובים הם 12,000 חיילות מבית דוד שמתו באותו קרב, ואז יואב אחר כך חזר ושילם להם וכו' וכו'. על כל פנים, כך גם עולה מן הזעקה שעולה מן התפילה: אלוהים זנחתנו, פרצתנו, ענבת תשובב לנו, תחזור השיבנו, אנחנו נמצאים במצוקה גדולה, הרעשת ארץ. זה סתם מילה מיוחדת במינה, שכנראה לפי התוכן שלה משמע איזה פיצול או סדקים או משהו כזה. רפה שבריה כמטה, הראית עמך קשה, או יד קשה, או הנהגה קשה, השקיטנו יין תרעילה. אז יש פה, אתה שומע את הזעקה של מפלה, של על כל פנים איזה אי הצלחה גדולה שיש בחזיתות. פסוק ו' הוא בעייתי. אם אנחנו ממשיכים מפסוק ז', מיד נחזור לפסוק ו'. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענינו. ויש פה כמובן את המשחק של קרי וכתיב בין התפילה של היחיד לבין התפילה של הרבים. שליח הציבור מדבר בלשון יחיד, אבל הוא למעשה מבטא את תפילת הציבור כולו. אז בלמען יחלצון ידידיך, זוהי זעקה שיש לה כבר איזה ברק של התאוששות, כי הוא כבר הוא התעורר כאילו מאותו רעש ומאותו שבר ומאותו פרץ ומאותה זניחה שעם ישראל נזנח. אז הוא מבקש להיחלץ מן המצב הזה. מה זה נתת ליראיך נס להתנוסס? אז חלק גדול של המפרשים, כמעט כולם, מדברים שכאן כבר בא המהפך, ויש מי שאומר שגם זה שייך לזעקה. כל מה שנשאר מכל אותה מחנה זה נס בודד, זה דגל בודד אחד, הקושט ראה את זה כאילו כתוב בתו, ויש לזה דוגמאות, מפני הקשתות של האויב. זאת אומרת, מבחינה זאת פסוק ו' מתייחס גם לחלק המדבר על הזעקה הגדולה. ורק מלמען יחלצון ידידיך מתחילה היסוד הרענן יותר של התפילה להיחלץ מן המצב. ויש מי שאומר, וזה רובם של המפרשים כאמור, שנתת ליראיך נס להתנוסס, מתוך כל המשבר הזה, מתוך כל הזעקה הזאת, איזה נס מיוחד במינו, והנטייה הזאת להתנוסס, זאת אומרת שהנס הזה חדר להם גם פנימה, שהם כאילו חלק מן הנס הזה, מפני האמת שעליה הם נלחמים. גם אם לא כל כך מתיישב כל מושג, אבל התוכן של הפסוק לפי הצד הזה מסתבר. אלוהים דיבר בקודשו אלוזה, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. אז כשמתחילים מהחצי השני של הפסוק, מדברים על מקומות שאנחנו מכירים, אבל צריך כמובן להתבונן. שכם, שכם, מכירים. מרכז במשך תקופת האבות, גם אצל אברהם, גם אצל יעקב, ובמדרשים וגם בתרגומים, יעקב הוא פה תופס מקום מאוד מרכזי. ויש מי שאומר שזה שייך לברית בין יעקב לבין שבטי ארם, שהופרה לשיטת אחד מן הצדדים, ויש כאן דברים עמוקים, אני לא יכול כמובן להיכנס לתוכם. אבל על כל פנים, המושגים הגיאוגרפיים הללו מתייחסים גם באופן פרטי למהלך של יעקב בארץ, וגם כמייצגי חבלים בארץ. עבר הירדן המערבי, שכם. עמק סוכות, זה אותו עמק בעבר הירדן המזרחי. המדד, אני מודד את זה בשביל חלוקה. לי גלעד. ואתה שומע את צפון עבר הירדן, על כל פנים מהצפון ומעלה, בירקתי הגולן. ולי מנשה ואפרים, מעוז ראשי יהודה מחוקקי. אז כשאתה בא חשבון על כל המקומות, אז יש פה שלושה מקומות גיאוגרפיים, שכם, עמק סוכות וגלעד, שלושה שבטים, מנשה, אפרים ויהודה, שהם כמובן מייצגים גם את מרכז עבר הירדן המערבי וגם חלקים בעבר הירדן המזרחי. ועכשיו באה רשימה של שלוש ממלכות, שלוש שכינות שהיה עסקים איתם, מואב, אדום ופלשת. מואב במזרח, אדום בדרום ופלשת במערב. זאת אומרת, יש פה התייחסות כאילו בנוסחה של 3-3 בכל שטח שהוא. וכל זה מאיפה נובע? אני חוזר לראשית פסוק ח', אלוקים דיבר בקודשו אלוזה. אם נפרש אלוזה במובן של אני שמח, אני אליז, אני בא עליי סיבה טובה לשמחה, מה קרה? יש לנו כמה וכמה פעמים תופעות מיוחדות כאלה בתהילים, שהמתפלל מתפלל בזעקה נוראית, ותוך כדי תפילה הוא נענה. הוא נענה בכמה צורות. הוא יכול להיות שהוא עצמו זוכה לאיזה גילוי, יכול להיות הוא לוי, יושב מישהו על הדוכן ומישהו מן הציבור המשוררים מתנבא ואומר, תשמע, יש לי תשובה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. יש כמה וכמה דוגמאות כאלה שאחד אומר, הנה אני, ויכול להיות אולי אורים ותומים מתגלה לו, אם זה בימי דוד. על כל פנים כמובן יכול להיות גם בפשט, אלוקים דיבר בקודשו, שישנה הבטחה, הבטחה שניתנה לאברהם על הארץ הזאת, הבטחה שניתנה ליעקב על הארץ הזאת, ואז כאילו המשורר עצמו תוך כדי תפילה נזכר, מה אתה כל כך שבור? יש פסוק, הפסוק הזה איתו הוא מתחזק, אבל אפשר לראות בכמה וכמה דוגמאות שהמשורר, בלי שאני נכנס לזה, בתהילים פי א', מזמור שיר ליום חמישי, יש שם דוגמה שהמשורר שומע את כל אלוקים עולה, או מתוך הכתובים, או שמתוך הגילויים, או שהוא בעצמו, על כל פנים הוא מוצא. סיפר לי הרב גולדברג זיכרונו לברכה, שבימי מלחמת העולם השנייה הייתה הפעלה, אז הוא תהיה לי מרב מבריסק עם הגריז רחוב דוד ילין, היה חושר, הוא תיאר את זה איך שזה השאיר עליו רושם, היה חושר והלכו בדרך, והרב מבריסק התחיל לדבר על כך שהורים שהנאצים תופסים אותם הפקידו את הילדים שלהם במנזרים, והוא דן גבלט איך, מה יהיה עם הילדים הללו, יתנצרו, יהפכו לכמרים, מה יהיה שם במנזרים האלה, והלך הלוך ושפוף, והרב גולדברג תיאר לי, ראית את מסע כל הדור מונח על הכתפיים שלו, וחיפש איזה, אנחנו הרי יודעים, הרב הרצוג שנים אחרי זה עשה את המפעל האדיר להסתובב באירופה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה והציל ילדים מידי אחרי שנפגש עם האפיפיור. הקופנים, הרב מברסק הרגיש בקובד, ופתאום הוא אומר, ארץ חי, שמע, יש לי פסוק. והוא התעודד מהפסוק. מה הפסוק? כל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם. אז הוא פירש את הפסוק הזה בישעיהו, שזוהי הבטחה שגם ילדים שעשויים להיטמע בין המנזרים של הנוצרים, יש הבטחה שיכירום כי הם זרע ברך השם. זאת אומרת, יהודי שנתון במצוקה, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא מדבר מתוך המקרא, רק הוא צריך לדעת את הפסוק, אז הוא גילה את הפסוק. על זה הדרך אני מסביר לעצמי. תוך כדי צרות אומר אלוקים, דיבר בקודשו, שמעתי, יש איזה דיבור, בין אם זה דיבור בהווה, בין אם זה דיבור שהיה בעבר, ואני עכשיו מרגיש את חיוניותו מחדש. יש הבטחה שהקדוש ברוך הוא יחלק לנחלות את ארץ ישראל, ולא רק זה, אלא שהוא גם יתנקם, הוא גם יכבוש, או ייתן לנו לכבוש, או ייתן למשיסה את מואב. וכאן באים ביטויים שכנראה הם קשורים לנהגים ונהלים שהיו של הכובשים. זה לא סתם שמואב זה סיר החצי, בין אם זה, כמו שאמר אחד מקנייני העבד, להוביל את הבגדים שלו לבית המרחץ. כן, אני כאילו מתרחץ במואב, אני משליך את הנעל דרך ביזיון או משהו כגון זה. עליי פלשת. פלשת עם פלשת, יש לנו חשבון עד עצם הרגע הזה. אז פלשת. כל הרצועה הזאת, דוד לא הצליח עד הסוף, חזקיה לא הצליח, צרות, 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 צרות היה עם כאן הצרעות הנחשים הזה. עליי פלשת התרועי, או שאני אתקע בכל תרועה לניצחון על כיבוש הרצועה, או שאני אתפלל, או שהיא תישבר, איך שלא נפרש את המושג הזה, או שהיא תכרות איתי שלום ותהיה רע שלי. על כל פנים, כל המדינות האזור הללו, וזה מקביל למה שהמזמור פתח בו, מדינות האזור הללו שעשו יד אחת בזמן שהם ניסו להילחם בי, כשהקדוש ברוך הוא יפעיל את הכיוון ההפוך, אז יכבישו את כל הצדדים הללו כדי להסיר את הלחצים של מדינות האזור. מי יובילני עיר מצור? מי נחני עד אדום? אחרי שהוא מתאושש מההבטחה הזאת, אז הוא חוזר למציאות ואומר, אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו. הבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם, לא נעשה שום בריתות, שום חשבונות, לא נסמוך על זה, לא נסמוך על זה. באלוהים נעשה חי והוא ימוש צרינו. הרי השימוש שנעשה בימינו זה בתפילה ליציאה מן הקרב. תפילה ללוחם לפני היציאה מהקרב מסתיימת באותה תפילה שדוד ללמד לדורות. אלה הם המכתמים, קטם פז, אלה הם המכתמים שדוד השאיר לדורות, איך להילחם, איך להתפלל לפני היציאה למלחמה. זה במה שנוגע ליסודות הפשטיים בפרק. התכנים היותר תמימיים, יש למשל במדרש, הושיע ימינך וענני, זה לכל הדעות בקטע שיש בו כבר התאוששות. מה זה הושיע ימינך? הושיע בימינך. הושיע ימינך, אז כמובן זה כמו ימין השם עושה חיל וכו'. אבל במדרש כתוב, אותה הימין שהשבת אחריך, שנאמר השיב אחור ימינו, ישלח לקץ הימין משיחנו. אז יש בחזל, מה זה קץ הימין? הסוף שהימין של הקדוש ברוך הוא מאחור. הקדוש ברוך הוא כאילו קבל את עצמו, הוא השיב את הימין שלו לאחור ואומר, אני לא עוזר לכם. ואנחנו אומרים, קץ הימין, יבוא קץ לזמן שהימין היא לא מתפקדת. הימין של הקדוש ברוך הוא, הושיע ימינך, אותה הימין שהשבת אחריך, שנאמר, השיב אחור ימינו, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש אחת, הושיע ימינך, אני מוסיף לך אחרת. פעמיים, וכן הוא אומר, והיה ביום ההוא, יוסיף השם שנית ידו לקנות את שער עמו. דיינו, בהושיע ימינך וענני, אחת ההוראות, זה שמה שנראה לנו כנסיגה, מה שנראה לנו כהימנותו של הקדוש ברוך הוא מלסייע, הושיע ימינך וענני, אותה ימין שמבקשים שיתכנס לפעולה. יש לשפת אמת פירוש של ספר תהילים, והוא כמובן מתייחס גם ליסודות ש... הוא אמר בספריו האחרים. באמת במהדורות החדשות שלחו גם למובאות כאלה. על כל פנים כאן לפנינו, נתת ליראיך נס להתנוסס. פירוש, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לבני ישראל כדי להגביה אותם ולהוציאה מהטבע, וצריך להיות שעל ידי הנס שהקדוש ברוך הוא משנה הטבע בבורנו, כן צריך האדם לעורר נפשו לצאת מהטבע, וזהו להתנוסס. נתתי ליראיך נס. למה? כדי שיפנימו אותו, כדי להתנוסס, להתבונן. כשהכל נעשה שלא כדרך הטבע, אז אין בעיות. הבעיה היא אם באמת הכל היה נעשה כדרך, שלא כדרך הטבע, אז לא היה בעיה. כל אחד היה אומר, הרי רואים בחוץ. אלא מה? שכשאתה סוקר, ואכן כך באמת זה מי ש, כמו שאמרנו, מי שזוכר את המאורעות שהיו, או מי שבא חשבון על כל מה שהתנהל בהיסטוריה הישראלית, נניח מראשית ההתיישבות במקווה ישראל, ראשית עבודת האדמה, ראשית ההכשרה לאתם הרי ישראל אנפכם תיתנו, לראשית, הרי זה מקובל בשם החופץ חיים, שהבילויים עלו לגדרה, אמר החופץ חיים, נו, שאיף סחוב, זה מתחיל. מאיפה החופץ חיים ידע? מהגמרה. והיינו, מי שעושה חשבון של כל מה שעבר על כלל ישראל, גרף נוראי כזה, אז אי אפשר לכאורה להצביע על משהו חריג. חריג של עלייתו של היטלר לשלטון, וחריג וחריג. יש הסברים טבעיים, פוליטיים, בכל הסיפור הזה. שלא לדבר על הקמת המדינה, מה שהיה לפניה ומה שהיה אחריה, מה שהיה מאחורי הפגות. הרי עכשיו התחילו לפתוח את הארכיונים, התחילו לפתוח את... מי יודע עוד מה מצפה לנו שם, בתוך ה... עזוב את הרכיל אסלח ואת כל הדברים מן הצד. אבל את התוכניות של... אתה אומר פה את השם בבין, מי יודע מה זה בבין? אנחנו נראה הערב עוד מה שהרשע המרושע הזה עשה, ואיך בלי מיסים, איך הוא הפך להיות חלק מן התהליך שמוליך את כל הדברים הללו. נס להתנוסס, דהיינו להרגיש את הנס,
להבין שגם מה שמתנהל בצורה של טבע, יש פה הנהגת השם. כן, צריך האדם לעורר נפשו לצאת מהטבע, וזהו להתנוסס. ואז, כשנעשה, כן, בכלל ישראל, אז נשאר מזה הנס לדורות, שיש נס במקרה, ויש נס קבוע שייך לנפשות ישראל. וזהו הסימן. איך יודעים? על ידי שנתרומם נפשות בני ישראל למסור נפשם בעבור האמת, וזהו להתנוסס מפני קושת. אז הוא סלע שנשאר הנס קבוע לעולם. קושת, קישוט, תכשיט וקישוט, בהראותם כי הם מוכנים אל הניסים. במלחמת יפן ומנג'וריה, בתפרי סמך אלף, אז היו כמה חסידי גור שנתפסו לצבא הרוסי ונשלחו למנג'וריה. ואחד מהם, חסיד של השפת אמת, כתב לו ממנג'וריה מערכה בענייני עירובים. השפת אמת יצא מהכלים, גם מהתוירה, אבל בעיקר ממה שמונח ליהודי בראש. אז הוא כתב לו: הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, עם עדים, עם יהודים כמותכם, הידותי, אני מקשט, עדי, אני מקשט, זה יהודים שמקשטים לי את העולם, יהודים שמקשטים שמיים וארץ. לא צריכים לנסוע למנג'וריה. אפשר להגיע למחנה טירונים, אפשר להגיע לפה ולראות איך יהודים מקשטים שמיים וארץ. איך יהודים מהבסמדרש הזה מקשטים שמיים וארץ בדקדוק בהלכה ובתפילה כהוגן. הדינו הרוצני, הדינים בבית המדרש ונלחמים כמו שצריך, כמו חיילות של בית דוד. להתנוסס, הופכים את זה לנס, מפנימים את זה. את היוצא בזה, על ידי שנמצא בבני ישראל מסירות נפש לצאת מן הטבע, לקיים מצוותיו, על ידי המשפט נעשה להם ניסים. אין הקדוש ברוך הוא עושה נס בחינם, כי כל הטבע והשרים מתנגדים לנו, ולכן נקדים השם מתברר לנסות לאבותינו. ולכן בני ישראל מייחדים לניסים שנשאר אצלם הערת הנס לעולם, וזו האמת. לפני קושת סלע, מהו הקישוט? הקישוט הוא שאתה מתכנס ואתה יושב ואתה דן ואתה מספר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שמתגלית. אבל אנחנו הרי יודעים אותו חילוק נפלא שהרמב"ן לימד אותנו על ניסים נסתרים וניסים גלויים. וכאן יש איזה קטע מופלא באורות הקודש. באורות הקודש, בכרך א', בעמוד ריש למד ב', הדמיון והשכל. בנפש האדם יש דמיון שמלביש את השכל ונותן לו ברק והידור נוצץ, וכל מה שהוא לנע אותו אינו חוצץ. זאת אומרת, לא, עיקר הכל. אבל המותר מזה כבר יוצא מסדר הקדושה, כיוון שאין אור השכל שורה בו. אני מודה, זה קטע, העברית כל מילה מובנת, אבל התוכן הוא עמוק מאוד, ומסתומם מפעם אחת אי אפשר לרדת לעומקו. בנפש, בנפש האדם יש דברים שאתה מביאים בהיגיון, ויש להם דמיון, והדמיון נותן ברק, הוא מהדר אותו. ובעולם, הוא התיירס לחלוקה של נפש ועולם, הרכבה הזאת, ההתאמה הזאת בין הדמיון והשכל, השכל העליון האלוהי המאיר לדמיון הוא יסוד הניסים המתגלים ברצון השם. וניסה להסביר, מפני שכל ההוויה המתוארת בחוקיה איננה קיים לפי הדמיון שלנו, שרק אור השכל של חוכמה תתה מאיר בו. אתה רואה הנהגה, אתה רואה חוקיות, להיות חוקי הטבע מסודרים על ידו. אז במדרגה נמוכה, שאתה סוקר, אתה סוקר את תולדות המדינה הזאת, אתה סוקר את מה שהיה מאחורי הקלעים, אתה סוקר את מה שהיה בעצרת האומות, בהחלטה על הקמת המדינה, מה שקדם לזה, מה שקדם לקדם. אז יש לזה איזה סדר מסוים, אבל הוא אומר זה רק חוכמת הטעם. חוקי הטעם, אור השכל העליון שולט הוא על הדמיון ומבטלו, ובתוך ערב זה נעשו הניסים. במקבץ הזה של דמיון ושכל, ונס ודמיון עולים בקנה אחד במספרם. לא מצאתי מי שקדם לרב להגיד שגימטריה של נס זה 130, כמה, 100, זה 110, זה הגימטריה של דמיון, ונס ודמיון עולים בקנה אחד במספרם. אז אתה כמובן יכול לומר בדרך דרוש, לא, מישהו בעל דמיון יש לו ניסים. אז, אבל הוא אמר בשביל להבין, ורב דוד הנזיר צירף פה את הרמב"ן ואת הרבנו בחיי, בהבנה של נס נסתר ונס גלוי, וזה לעומת זה עשה אלוהים. בדקתי בשמונה קבצים, בשמונה קבצים כאן מסתיים הקטע. ופלא בעיניי שבשתי המהדורות של שמונה קבצים לא העירו שבדפוס, זה הרב דוד אמר לי כמה פעמים, היו מדפיסים במכונת כתיבה את כתב היד של הרב קוק, והיו מגישים לו את זה, והוא היה פעם נוספת עובר, והיו לעיתים לא קרובות שהיה מוסיף עוד משהו, ודרך כלל הרבה אומרים נוסף בעת ההדפסה. פלא בעיניי שרב דוד את זה לא ציית. אני סיפרתי שבשעתו אני העתקתי את מה שהיה כתוב בשולי הגיליון של רב דוד באורת הקודש. על כל פנים אני חוזר, בתוך ערך זה של שכל עליון בדמיון נעשו הניסים, ונס ודמיון עולים בקנה אחד במספרם, וזה לעומת זה עשה אלוהים. עד כאן בכתב היד בדפוס, נתת ליראיך נס להתנוסס לפני קושת שלה. כבר דיברנו כמה וכמה פעמים שאחד הפנינים היסודיים באורות הקודש ובכלל במאמרים של הרב קוק, הסיפור הוא שאני חושב ברנר או אחד מהחברה האלה תפס להם את רב צבי יהודה ושאל אותו, למה אבא שלך התקיף אותי במאמר פלויני? אז הוא אמר לו, מי אמר לך שאבא שלי כתב את זה? הרב חתם את שמו בשם עד שמה. אז הוא אמר, תשמע, לכתוב מאמר מקיף ולסיים בפסוק שהפסוק ממצא את מה שקורא מאמר, רק אמיך יכול לעשות זה. ומי שיבדוק באורות הקודש יראה את האומנות המופלאה הזאת לקבוע פסוק, והפסוק הזה מבטא את כל מה שהוא אמר. נתת ליראיך נס להתנוסס, מה נתת להם? נתת להם את הסבולה להתעלות מעל החוקיות של החוכמת התא. אפשר את הכל להסביר, אפשר להסביר את האינטרס הבריטי, ואפשר להסביר את ה... היום זה נשמע באמת די טבעי. לאחר מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה קרה, מה שאמריקה אמרה כן אמרה רוסיה לא, והיה פשוט שאי אפשר יהיה להעביר שום החלטה על הקמת מדינה בארץ ישראל, מדע יהודית, מדע ערבית, בלי שאחד מן הצדדים יחלוק, הוא לא יסכים לזה. בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה ששתי המעצמות הסכימו, וכל אחת מטעמה שלה. משתום, אם הייתי לובש עכשיו גלימה של פרופסור למדעי המדינה, הייתי מסביר מה האינטרס של אמריקה הייתה לסדר את אנגליה שירדה ממלוכתה, ושל רוסיה שהיא חשבה שהסוציאליסטים פה יהיה להם איזה בית אחיזה בעולם הערבי. ודאי יש כל מיני הסברים מדיניים. זה חוכמת התא. נתת ליראיך נס להתנוסס, שתפיל את הדמיון העליון, תפיל ממה שלמעלה מן השכל, ולהבין שיש פה נס להתנוסס, איך אמר השפת אמת, שייכנס ללפנים שלך, שאתה תפנים את הדברים הללו, ותבין שכאן הייתה הנהגת הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה תופס כך, אז מה שייך לדבר? אז לצאת ולרקוד, לצאת ולהודות לקדוש ברוך הוא. הודעה של חשבון גדול, חשבון גדול של ניצולים מן השואה ומלחמת יום, כל מה שעבר על כלל ישראל בשנים הללו. אלא מה, יש כאלה שנשארים בחוכמת התא. להיכנס לתוך הערג המופלא המיוחד הזה, ולהבין בתוך הערג המיוחד הזה נס להתנוסס. הפרק שלנו מעמיד אותנו על נס להתנוסס. אז אם הוא היה מעמיד אותנו רק על זה, ניחה. אז מכאן היסודות העמוקים של חובת ההודעה לקדוש ברוך הוא ושמחה בישועתו. אבל הפרק הזה נמצא, הפסוק הזה נמצא במסגרת, הוא נמצא במסגרת של חזית הצפון. אנחנו יודעים מה קרה בשנה האחרונה בחזית הצפון, ואנחנו יודעים מה חס ושלום ממתין בחזית הדרום. ואם חזית הדרום, אז מי יודע מה יתראה עוד פעם בצפון. ואז הפרק הזה חי ועומד מחדש. אז הודעה על שעבר, הודעה על שעבר מאז בואם של ישראל בתקופה המודרנית לארץ ישראל, וכל מה שהקדוש ברוך הוא גלגל, ועל התנוסס הזה מחייב להתפלל, להעמיק בתפילה, לצפות ששנת המדינה הבאה עלינו תהיה לטובה בצורה כזאת שפלשת תריע. היא תריע מפני שהיא מקבלת את מהותם של ישראל. היא תריע מפני שהיא מקבלת את מה את הבעלות של כלל ישראל גם על אותה רצועה נוראית. הסיום של הפרק עם התפילה להצלחת המלחמות, אולי זה לא בדיוק מה שהיינו רוצים לסיים ביום העצמאות, אבל משמע שכדי להגיע לעצמאות אמיתית, כדי שהתהליך הזה שהקדוש ברוך הוא יחל אותו בשיבה לארץ ישראל, בנתינת פירות של הארץ, בשחרור ירושלים, בכל מה שבא בעקבות זה, יהיה בצורה כזאת שאכן באלוקים נעשה חי, הוא יבוס שרינו וישראל עושה חי.
יום העצמאות, נס להתנוסס, תהילים פרק סמך.